אל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא המידות הטובות של אבות האומה. בניין האומה הישראלית מושתת על לימוד פרשיות מעשי האבות והאימהות הקדושים, שבמידות הנאצלות הניחו את היסודות לקיום כלל עם ישראל. בואו ונלמד על נושא המידות הטובות שמצינו בספר בראשית וספר של ישרים. רבקה אומרת לאליעזר, שתי אדוני, ואחר כך גם לגמליך אשאב. רבקה אמנו אומרת לאליעזר, שתי אדוני, רק כאשר הוא מסיים לשתות, היא אומרת לו, גם לגמליך אשכם. לכאורה קשה. מדוע היא לא הייתה אדיבה לומר מיד בהתחלה שתיתן לשתות גם לו וגם לגמלים שלו? רק אחרי שהוא שתה היא אומרת שתן גם לגמלים שלך לשתות. אומר האור החיים הקדוש, היא חשבה אם בתחילה היא תאמר שאתה תשתה וגם הגמלים צריכים לשתות. זה לא ירצה אליעזר כל כך להטריח אותה, ולכן היא אמרה, שתי אדוני, כלומר כעת זמני מוקדש רק בשבילך. אחרי שתסיים אתה לשתות, אמרה לו, עכשיו ניתן גם לגמלים. היא לא רצה להראות שיש הרבה עבודה, ואז יצטרך אליעזר לשתות עם רגשות אשמה או עם מצפון עונקי, כדי שיוכל לשתות בנחת ובשלווה. היא אומרת לו שהיא תשקע אותו בלבד, כך הוא ישתה, הוא ידע שאין לה עוד עבודה. אחר כך הוא יסיים, היא תבקש להשקות גם את הגמלים. רבקה לא מסתפקת רק להניח את המים לפניו, אלא החזיקה את הקד בידה מתחילת השתייה עד סופה, וגם הכניסה לו את השתייה כמעט לתוך הפה, כדי שלא יצטרך לתרוח בכלל. מכאן אפשר ללמוד, יש חסד כפוי. האדם עושה חסד והוא כפוי, אין לו ברירה, הוא רק רוצה להרגיע את מצפונו, והוא עושה חסד, הוא לא באמת רוצה. ויש חסד שמגיע עם מקום של לב נקי, חסד אמיתי שאדם מחפש באמת לתת לשני, וכל מעייניו נתונים במחשבה מאוד אני יכול לעזור לזולת. עוד מצינו שינוי בשתיית אליעזר לשתיית הגמלים שלו. אצל אליעזר נאמר שבתך להשקותו, זמן סיום השתייה שלו היה תלוי ברצונה ובהחלטה שלה מתי היא תפסיק לתת לו לשתות. אצל הגמלים נאמר, כאשר הם כאילו לשתות, אז זימו לשתות. אצל אליעזר היא סיימה את השתייה. היא סיימה את השתייה שלו. סיום השתייה אצל הגמלים היה נתון להחלטה שלהם. מה הסבר לכך? התשובה היא, אומר האור החיים הקדוש, אדם שבא עייף מן הדרך, ריבוי השתייה עלול להזיק לו. רבקה עשתה חסד בתבונה ובהשכל. איש ירה, מהי הכמות שאליעזר יוכל לשתות בצורה שלא תזיק לו? ולכן כאשר ראתה שאליעזר מגיע לשלב שאם יוסיף לשתות עוד הוא עלול להינזק, היא מנעה ממנו את המים לטובתו, שהרי אם הוא ישתה עוד יותר מדי הוא יהיה עייף, זה לא בריא. לכן היא הפסיקה את השתייה שלו כשהיא ראתה שזה לא טוב לו, למענו לא טוב לשתות עוד. אבל הגמלים, שהם לא ניזונים מריבוי השתייה, היא נתנה לשתות ללא הגבלה. מכאן נלמד, צריך להתבונן שהחסד לא גורם נזק למי שמקבל אותו. עוד נקודה, היא השקטה את אליעזר, אבל כאשר היא שמה לב שלא טוב לו לשתות עוד ועוד, כי הוא עייף מהדרך, היא הפסיקה להשקוד אותו, ואם הוא יחשוב שהיא פשוט לא רוצה עוד להיטיב עמו, כדי לסלק את המחשבה הזו של אליעזר, שהיא לא רוצה עוד להיטיב עמו, היא אומרת, אני אשמח לעשות עוד חסד. עובדה, אני כעת משקע את הגמלים שלך. כך אומר האור החיים הקדוש. עוד מצינו שלא די בעשיית החסד, אלא צריך לתת את הדעת והלב איך תתקבל ההטבה אצל מקבל החסד. אם ידע המקבל שזוהי תרחה גדולה לנותן, או שזה על חשבונו של הנותן, לא יסכים המקבל לקבל את החסד. לכן צריך לעשות בשכל משכיל אל דל, שהמקבל יוכל אמנם לקבל את ההטבה, אבל שלא ירגיש שזה קשה אצל הנותן. וזה יסוד גדול במצוות החסד, וכך כתוב בקהלת, את כל מעשי האלוקים יביא במשפט על כל נעלם עם טוב ועם רע. אומר רש"י, מה הכוונה? כל דבר נעלם יביא הקדוש ברוך הוא במשפט עם טוב ועם רע. מה הכוונה עם טוב? אומר רש"י, הכוונה היא, אם נתן צדקה בפרסיה הוא עושה מעשים טובים, אבל הוא עושה אותם באופן שיש בהם פגם, גם זה יהיה במשפט. הגאון הרב מוישה פיינשטיין אומר, רבקה אמרה, אמירה לאליעזר, שתה רק כאשר תסיים לשתות, אז היא אומרת, גם לגמליך אשקה. למה? כפי שאמרנו, כדי שירגיש טוב בהטבה שהוא מקבל, שלא ירגיש רע שהוא שותה, ועוד צריך להשקות את הגמלים, ואז הוא ירגיש רע כאשר הוא שותה, זו רגישות יתר של רבקה. אבל כאשר אליעזר סיפר לבטואל את טוב ליבה של רבקה, הוא לא אומר לה את כל הפרטים, אלא רק אומר לה שהיא אמרה, שתה וגם לגמליך אשקה. כלומר, שהיא אמרה שהיא תשקה אותו ואת הגמלים ולא יותר. לא מה שהיה במציאות, כי במציאות היא אמרה שהיא תשקה את הגמלים רק אחרי שהוא יסיים לשתות. ולמה הוא לא אמר לבטואל את דקות עדינות הנפש ואת שלמות החסד של רבקה? כי הוא ידע שבטואל לא יאמין לכזו דקות ושלימות בחסד אצל הבת שלו. עוד למדנו מדברי האור החיים הקדוש על מידת הוותרנות של רבקה עמנו, כפי שנראה מכך שאליעזר לא הלך מיד לבית משפחת אברהם אבינו למצוא אישה ליצחק, אלא הוא בחן את הנערה שתבוא להשקות מים לו ולגמלים. מה הטעם? למה הוא צריך לעשות כך? הוא חשש, הוא לא רצה שיעטו אותו. ויגידו, אנחנו משפחת אברהם, והוא עומד לקחת בת עם משפחת אברהם, ובאמת משפחת אברהם, ייתנו שפחה מהשפחות שיש בבית, ויאמרו, כן, כן, היא מזרענו. לכן התחכם ועשה כסדר בהבחנה מובהקת, שהיא הוותרנות והחסד המופלא, שנותן יותר ממה שהתבקש. גם בזה ידע שהיא הצדקת, והיא מבית אברהם, והיא מסיחה לפי תומה מבלי לדעת שהיא באמצע מבחן. וכאשר פתחה בדבריה, העירו עם רותיה והבינו שהיא אכן הראויה. וכאשר היא אמרה שהיא מגיעה מבטואל, הכל הסתדר. עוד מצינו שלימות תיקון המידות במעשים של אברהם אבינו. תורת שלימות המידות משתקפת גם שם. אם לוט שלא מנע ממנו להצטרף אליו, למרות שעל ידי זה היה אמור לאבד את הברכות שיובטחו לו, כך אומר האור החיים הקדוש, שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, לך לך מארצך להנאתך לטובתך עם כל הברכות שתקבל, אבל כל זה בתנאי ש לך לך מבית אביך ולוט ומבית אביך. אם אתה יוצא עם לוט, הברכות לא יהיו. רק אם הוא לבדו יעזוב ארצו ויפרד עם מולדתו מבית אביו, גם מלוט. ואברהם אבינו רצה ללכת מיד ולעזוב את בית אביו, אבל לוט מרצונו של לוט, הוא מעצמו מרצונו נדבק באברהם אבינו, וילך איתו לוט. לוט רצה ללכת עם אברהם אבינו, כמו שכתוב וילך איתו לוט. אמנם בהמשך כתוב ויקח אברהם את לוט, אבל שם הכוונה היא לא שהוא לקח את לוט ממש, אלא אחרי שכתוב וילך איתו לוט, אז אברהם אבינו לא דחף אותו ולא בייש אותו, אלא הסכים לקבל אותו. זה נקרא שהוא לקח אותו, וזו המסירות נפש, כי כאשר אברהם אבינו ייקח את לוט, הוא לא יקבל את הברכות, לא יתקיים בו לך לך להנאתך, אלא רק לך מארצך עם מולדתך מבית אביך, אבל לא להנאתך. וכל זה למה? כדי לא להעליב את לוט. וכך משלם אברהם אבינו מחיר גדול כדי לא לבייש את לוט. כמובן המחיר הוא בעיניים הרגילות, אבל בזווית ראייה תורנית משהו מוותר. זו ההכנה לקראת השפע והברכה שתגיע לאחר מכן. שהרי כל הוויתור של אברהם אבינו על הברכות והשפע, זו הכנה לקראת קבלת הברכות. לך לך להנאתך, לטובתך. ולכן גם מצינו שאברהם אבינו, כאשר הוא יכול להיפרד מלוט, הוא עוזב אותו, הוא עוזב את לוט. מיד מתי שזה מתאפשר, הוא מחפש להיפרד, שהרי אחרי שחזרו עם מצרים, ולוט ראה מהי השירות שיש עם מצרים, הוא התחיל לחמוד יותר מדי, אז אומר אברהם אבינו נהדר שיפרד. ואז הקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם אבינו, שהרי הוא לא מתגלה, הוא מדבר איתו כאשר הוא נמצא בחברת הרשע לוט. עוד מצין עם אברהם אבינו בנושא האורחים, הוא מוכן להעניק להם תחושה שהוא לא תורח למענם כדי לא לבייש אותם. למה אמר להם יוקחנה מעט מים? למה הוא אומר כך? הוא אומר, זה בסדר, תיקחו קצת, זה לא כבד עליי, זה שום דבר. עצם זה שהוא מראה להם שהוא לא מכביד על עצמו כאשר הוא נותן להם, כל זה כדי שירגישו בנוח, שלא ירגיש האורח שהוא כבד על המארח שלו. ולכן האורח יכול יותר ליהנות ברוגע ובשלווה. לא פעם האדם עושה טובה לזולתו, והוא מסביר לו, אני עושה לך טובה, אבל תדע לך כמה אני מפסיד עליך, כמה השקעתי, כמה התאמצתי. אם כן, הוא הופך את מקבל הטובה לאסיר תודה, ובכך הוא בעצם מקבל תמורה. זו לא בהכרח נתינה מושלמת, אשר היא משכיל אל דל, לתת לדל, והדל לא מרגיש שהוא מציק, מפריע כאשר הוא מקבל את הטובה. עוד מצינו בנושא מידת השפלות והענבה, השלמות במידת הענבה אצל אברהם אבינו משתקפת בפרשת המסע ומתן שלו עם בני חטא, ומהמעשים אפשר ללמוד על משמעות הענבה, אומר האור החיים הקדוש. אברהם אבינו אמר לבני חטא, אחרי שאמרו לו נשיא אלוקים אתה בתוכנו, שמענו אדוני נשיא אלוקים אתה בתוכנו, הוא משתחווה אליהם כמו לומר להם, לא, אתם למעלה ממני, מאברהם אבינו. כך מצינו היינו אצל הנהגת משה רבינו במחלוקת קורח, כדברי האור החיים, כתוב איפול על פניו. קורח בעלתו אמרו שמשה רבינו ואהרון מתנסים על קהל השם, על משה רבינו כתוב איפול על פניו, המשמעות היא נפל על פניו, הכוונה היא שהוא מראה את מידת ההכנעה, וכמה הוא כאפר הארץ כעבד המשתחווה לפני השררה. כך הוא אברהם אבינו. וכך מצינו עוד רבות בנושא תיקון המידות. בעומק הדברים הוא כי תיקון המידות הוא היסוד ההכרחי ללימוד התורה וקיום המצוות. האבות הקדושים הכשירו במעשים המתוקנים שלהם את הדרך לבניהם, להיות מוכתרים בכל מידה נכונה, כדי שיוכלו בהמשך לקבל את התורה, שהרי אומרת המשנה, אם אין דרך ארץ, אין תורה. אם אין דרך ארץ, תיקון המידות, לא תהיה התורה. ואומר הרב חיים ויטל בשערי קדושה, אם אין לאדם מידות טובות, התורה היא לא תהיה הכתר הראוי להתאתר בו. מדוע? מכיוון שיכולות להיות לאדם מידות רבות שליליות, כמו כעס, פזיזות, שנאה, קנאה, מידות רעות רבות. והוא יעשה עבירות רבות, והוא אמנם לומד תורה ומקיים מצוות, אבל את כל התורה והמצוות הוא ייקח לביטוי המידות הרעות והשליליות שלו. כמו קורח, דואג אחי תופל שהיו גדולי עולם בעולם התורה, אבל המידות שלהם שליליות. הם לקחו את כל התורה שלהם, ובמקום שתיישר אותם ותוביל אותם אל ער האלוקים, המידות הרעות כיוונו אותם אל שאול תחתית, כי עליהם נאמר, טוב לו שלא נברא מי שנברא, וטוב שנהפכה שלייתו על פניו, שהרי הוא מנצל את התורה והמצוות להתנגח, הוא משתמש בתורה ובמצוות כדי לבטא את המידות הרעות שלו, שהרי כל עבודת השם תלוי בתיקון המידות של האדם. ואחרי שהמידות מתוקנות, אז נוצר כלי קיבול התורה, והתורה מעדנת את לומדיה ומיישרת אותם עוד יותר. הרי המידות הטובות קודמות לתורה, דרך ארץ קדמה לתורה. בלי מידות טובות ודרך ארץ חסר רק כלי שיחיל בקרבו את התורה. אבל הבעתל יצוות בצוות עשויה. ישרות המידות יוצרת את הבית קיבול התורה, והידי כל טיפה של תורה נכנסת אל אותו בית קיבול, מתרחב הכלי יותר ויותר כדי לקבל את השפע של התורה. יושר המידות מכשיר את הכלי, והתורה פותחת ומרחיבה את הכלי יותר ויותר. על פי כל היסוד הזה, אומר בעל הנתיבות שלום מדוע, נקראת מסכת אבות בשם מסכת אבות, פירוש אחד, כיוון שאבות היו אלה שהשקיעו בה דרך ארץ קדמה לתורה, במידות הטובות כדי לקבל תורה בספר שמות. עוד הוא אומר, אם יש מסכת אבות, משמע שיש גם תולדות, אבות ותולדות. מהי מסכת אבות? המידות הטובות. אומר הנתיבות שלום דבר מדהים, האבות של היהדות זה פרקי אבות, והתורה זה תולדות. למה? כי כל התורה זה התולדות לענייני המידות, פרקי אבות, זו עבודת המידות. כל התורה זה ביטוי למסכת אבות, ולכן מסכת אבות קרויה אבות, כי כל התורה זה התולדות. איך אנחנו מביאים לידי ביטוי את המידות הטובות? עוד מצינו, אומר בעל הנתיבות שלום, בהסבר מידת החסד אצל אברהם אבינו, אצל רבקה אמנו. תלמידי אברהם אבינו יש להם עין טובה, רוח נמוכה, נפש פעילה. למה לא כתוב שהם פשוט עושי חסד, תלמידי אברהם אבינו? התשובה היא כי לא מספיק לעשות מעשה חסד, אלא צריך לתקן את הדברים מהשורש. העין הטובה, הרוח הנמוכה והנפש השפלה. העין טובה, הרוח הנמוכה והנפש השפלה, זה השורש. אם יש לאדם רוח נמוכה, הנמחת הגאווה ואנוכיות האדם, והנפש השפלה, התרחקות מהתאוות, זו העוצמה, כי זה השורש. מי שעושה חסד זה דבר נהדר, אבל מי שיש לו עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה, הוא לא רק עושה חסד כאשר מבקשים ממנו, אלא הוא כמו אברהם אבינו, כמו רבקה, שהם רצים לעשות חסד, מחפשים לעשות חסד, אומנים בחסד ומלטשים את מידת החסד. זו המשמעות של שורש המידות הטובות אצל אברהם אבינו, וכך גם כן רבקה. ומצד שני, עשה טוב וסור מרע, על ידי שיודעים מהו הרע, אפשר לסור מהרע וכך לעשות יותר ויותר טוב. לעומת עושה החסד, האבות הקדושים, האימהות הקדושות, מצינו גם את הרשעים, עיניהם צרה באחרים. אליעזר שואל את רבקה, האם יש מקום בבית של אביך ללון, וכאשר שהוא מגיע אל בטואל ואל לבן, נאמר לו, למה תעמוד בחוץ? בוא תיכנס. למה נאמר לו? למה תעמוד בחוץ? מה היה צריך להיאמר לו? בוא תיכנס פנימה. נאמר לו, למה תעמוד בחוץ? אנחנו לא רוצים שתיכנס פנימה, אבל רק לפחות בחוץ אל תהיה. לא כי אנחנו רוצים שבאמת תהיה פנימה, אלא פשוט כי לא נעים שתהיה בחוץ. כך אומר האור החיים הקדוש. וכך מצינו אצל בלעם הרשע, כתוב בתורה פרשת בלק, ויסבח בלק בקר וצון, וישלח לבלעם ולשרים אשר איתו. ולמה כתוב שבלק שלח לבלעם ולשרים אשר איתו? מהו הדגש? הוא שלח גם לשרים שעם בלעם? אומר האור החיים הקדוש, בלק הדגיש לבלעם, כל מה שהוא שולח לו, זה לא רק לא לבלעם, אלא גם לשרים שאיתו. למה בלק צריך להדגיש את זה? כי ידע בלק שבלעם מוצר העין, הוא ייקח הכל לעצמו. לכן דקדק, בלק לומר, אני שולח לך כעת כאמנות, לא הכל בשבילך, גם בשבילך וגם לשרים אשר איתך. למה זה? כי בלק הכיר מצוין את בלעם, שהוא צר עין. אם כן, מצינו שאצל בית רבקה לבן ובתואל הם צרי עין. מצינו גם כן שבלעם הוא צר עין. הדברים נפלאים ביותר על פי מה שכתב בתרגום יונתן בן עוזיא על הפסוק, בלק שולח מלאכים אל בלעם, וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פתורה אשר על הנער ארץ בני עמו, לקרוא לו, לימור לבלעם, הנה עם יצא עם מצרים, כיסה את עין הארץ והוא יושב ממולים. אומר התרגום יונתן בן עוזיא, בלק שלח ללבן הארמי ובלעם. משמע ישנם יסודות דומים במידות הרעות. לבן הארמי הוא בלעם. אם כן, מצינו את צרות העין אצל הרשעים לעומת הלב הרחב והעין הטובה שיש אצל הצדיקים. אומר האור החיים הקדוש, כאשר רואים אדם צדיק, כל מעשה שהוא עושה טוב, צריך לפרש אותו כהרבה יותר טוב ממה שנראה. כל מעשה רע, לגמד אותו. כאשר רואים אדם רשע, גם כאשר הוא עושה מעשה טוב, צריך לפרש אותו באופן כמה שפחות טוב וכמה שיותר רע. וכך הוא מפרש לגבי מה שכתוב על לבן, שנתן את בלהה שפחתו לרחל. כתוב, נתן לה לרחל. למה? נתן לה לרחל דווקא, שלא תהיה שום מנה ליעקב אבינו מבלהה. ולמה? כי את הרשעים, ככל שאתה יכול לדרוש לגנאי, כך תעשה. ומקורות הדברים נמצאים עוד בגמרא, בסנהדרין קובב. אז לגבי הרשעים, כל מעשה טוב דרוש אותו לרעה, וכל מעשה רע של הצדיקים תדרוש אותו לטובה, כי המידות הטובות שלהם הם אלה שמניעים אותם, ובוודאי יש עומק חיובי גם במה שלא נראה כעת ככל כך טוב. וגם כאשר תראה מעשה טוב, הוא הרבה יותר טוב ממה שנדמה לעין המסתכלת בזווית ראייה שטחית בתחילת הדברים. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר.